כן, אומנם סיימנו את פרק כ"ט כמעט, אבל אי אפשר שלא לציין רמז שראו כאן רבותינו בשמונת הימים של סוכות בנסחים. אני קורא כאן בפרק כ"ט פסוק פסוק י"ט. אולי קודם כל ט"ז. ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עולת תמיד מנחתה ונסקה. ואילו בפסוק י"ט כתוב ומנחתה ונסקיהם. אז יש פה תוספת. כן, איזה תוספת? מם. מנסקה ונסקיהם. וגם אם אנחנו מסתכלים בפסוק למד א', ושעיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד מנחתה ונסחיה, יש פה תוספת י'. וגם בפסוק למד ג', ומנחתם ונסקיהם לפרים לאלים ולכבשים במספרם כמשפטם. אם כן, יש פה מם, אז יש פה מם, יוד ומם, זה אותיות מים. אז מכאן רמז לניסוך המים מן התורה. כלומר, שמלבד הנסחים של יין שמביאים תמיד עם כל קורבן מוסף, יש כאן רמז שצריך להביא ניסוך נוסף, והוא ניסוך המים. תגידו לי, איך יכול להיות שמרמז אנחנו לומדים קורבן חדש? כן? הרוויחים מצאנו אי פעם בתורה שמנסחים מים, הרי מנסחים רק יין. אבל צריך בשביל זה ללמוד קצת נח, לא רק תורה. הרי מכירים את הסיפור בספר שמואל על דוד שאמר, מי ישקני מים מבור בית לחם. נכון? ואז מה קורה? שמה יש שלושה גיבורים, פורצים את ה... מחנה של הפלישתים, מביאים מים מבית לחם לדוד המלך. כן? מים לדוד המלך, מים, מים לדוד. אז זה כאן המקור של השיר. ודוד, כשהוא מקבל את המים, אומר, אני לא רוצה לשתות מים שאנשים סיכנו את חייהם כדי להביא אותם, וינסח אותם דוד לשם. אם כן, דוד עשה מפורש, ניסוך עם מים. אם כן, לא רק יין משמש לנסחים, אלא גם מים. וזה, לכן, הצדקה לרמז שראו כאן רבותינו. והשאלה היא, למה יש ניסוך מים דווקא בסוכות? כי בסוכות, איך כתוב בגמרא, במשנה, בחג, כלומר חג הסוכות, נידונים על המים. כלומר, שם נקבע מה תהיה כמות הגשמים שתתקבל באותה השנה, ולכן יש כאן רמז. יש עוד משהו שצריך לדייק בו. במשל, אם נסתכל בפסוק י' ד', ומנחתם סולד בלולה בשמן. וגם בפסוק י' ח', ומנחתם ונזכהם וכו'. פסוק א', ומנחתם ונסקיהם. כשמגיעים ליום הרביעי, בפסוק ד' כתוב, מנחתם ונסקיהם, בלי וו. אז יש כמה פירושים שניתנו בדבר הזה, כן? מה זה מנחתם ונסקיהם? יש שני פירושים לפחות שאני רוצה להביא. קודם כל, מהו מספר הפרים שמביאים ביום הרביעי?
עשרה.
עשרה, נכון? כנגד מה? כנגד עשרה עממים, הרי כל הפרים זה כנגד 70 אומות. חלק מה-70 אומות זה 10 עממים של כנען. נכון? ו10 עממים האלה יורש אותם עם ישראל. אז במקום 10 האלה יש עם ישראל. אם כן, פרים 10 זה מכוון כנגד עם ישראל. עכשיו, בשאר העמים יש הלכה מפורשת, שכשגוי מביא קורבן, הוא לא יכול להביא מנחה בלי קורבן, כלומר, הוא צריך להביא קורבן ומנחה. אבל, מה? אני חוזר. 70 פרים כנגד 70 אומות העולם? יש פה 10. עשרה זה כנגד עשר אומות. כנגד איזה עשר אומות? כנגד עשרה עממי כנען. מה? צריך לשים אותם באיזשהו מקום, לא?
אז למה לא ביום השלישי?
ביום השלישי, כי יש שם פערים 11. עוד עם. כן, אבל אם כבר שמים אותם עשרה ביחד. ואז הדרשנים אומרים, כן, שזה כנגד עשרה מכנען, שירש אותם עם ישראל, ולכן עשרה פערים האלה הם כנגד עם ישראל בעצם. עכשיו יש לנו הלכה, שכשגוי מביא קורבן, הוא יכול גם להביא מנחה. מקובל, להביא עולה ומנחה ביחד. אבל מנחה לבד הוא לא יכול. לכן כתוב תמיד, הוא מנחתם. מה שאין כן, כשישראל רוצה להביא מנחה לבד, הוא יכול. מנחתם ודיסכם. בסדר?
של עשרה פרים ומנחתם.
כן, זה כאילו, זהו. אז בישראל שם מנחתם גם בלי הפרים, ולכן ככה, אבל האמת היא יש משהו יותר עמוק מזה. וזה מובא על ידי הרב צבי יהודה בספר עולת ראייה, בשם הסבא שלו, שהסביר, לא, בשם האדרת נדמה לי, שהסביר ש... מה? לא, סבא שלו זה לא האדרת. מה? אז אני חוזר עוד פעם, ואני לא מתכוון לחזור בי. הסבא של הרב ציודה זה לא האדרת. כן? מה, 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 מה קשה לך בזה? מה? טוב, אתה צודק, אתה יודע מה. אם אתה כל כך רוצה, אני אגיד משהו שהוא לא נכון, אבל אני אסכים איתך. מה? מה? מי, האדרת? לא, זאת לא בכלל לא שאלה שאני מחכה לה, כי האדרת היה אדם ענק שהוא בשביל כולנו, מגדולי האומה, אני לא מבין את הבעיה בכלל.
אז מה הוא היה בשביל הרב
ציודה? מה הוא היה בשביל הרב ציודה? אדם ענק. הוא היה החותן של אביו. האדרת היה חותנו של האבא של הרב ציודה. בסדר? אוקיי. זו התשובה לשאלה שלך. טוב. אני רואה שלא לגמרי ברור לך. מה? מה ברור עכשיו? לא, הוא לא סבא שלו.
חותן של אבא שלו.
נכון. לא, למה החותן של אבא שלו חייב להיות הסבא? החותן של אבא שלו לא חייב להיות הסבא שלו. באמת במקרה הזה הוא לא היה סבא שלו. אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל האדרת, הבת של האדרת, התחתנה עם הרב קוק, זה דבר אחד. חוץ מזה הרב קוק, יש לו בן, הרב צבי יהודה. עכשיו, אתה מזה עיסקת מסקנה לא הכרחית, שהרב צבי יהודה הוא הנכד של האדרת, וזה לא נכון. טוב, תעשה אחד ועוד אחד, תגיע בסוף לפתרון הסופי. מה? אז בקיצור, בקיצור, במשבר הדרת שהימים של סוכות מכוונים כנגד המידות של הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד וכו'. אז אם כן, היום הרביעי הוא כנגד מידת הנצח. ואין נצח אצל אומות העולם. כי הרי אומות העולם אין להם חלק בנצח, אלא בחולף, ולכן לא יכול להיות כתוב וו, כי וו זה המשכת חיים. זהו, בסדר, עד כאן. טוב, פסוק למדת, אנחנו עכשיו מתקדמים לעבר פסוק למדת, אלה תעשו לשם במועדיכם, כבר מדובר פה על קורבנות המוספים, לבד מנדריכם ולדבותיכם לעולותיכם ולמחותיכם ונזכיכם ולשלמיכם. שהרי מתי אדם מביא את הקורבנות שלו? אדם נגיד מתחייב להביא קורבן, הוא יעלה במיוחד לירושלים לצורך הקורבן? לא, הוא מחכה עד הרגל, וברגל הוא מביא את הקורבן. כן, אז אכן במועדים היה גם ריבוי קורבנות, מלבד קורבנות החובה, של כל מה שאנשים התחייבו במהלך השנה.
גם אם
אדם עשה עבירה. נגיד הוא חייב חטאת. הוא חייב חטאת, הוא חילל שבת בשוגג, צריך להביא חטאת. מתי יביא את החטאת?
מיידי.
מיידי? מה? הוא גר בבשן.
כן, לוקח חזק, אבל. מי מבטיח לו שיגיע עד הרגל?
כפרה, בסדר, אבל מה הלחץ? אני לא מבין. בעזרת השם הוא יגיע.
אם לא לדור שמה לא יקום בבוקר.
בסדר, אבל בכל זאת, נגיד, הוא חטא בשוגג בתחילת חודש חשבן. הוא כבר היה בירושלים שבוע שעבר, בסוכות. אז מה, עוד פעם הוא יישא? מתי הוא יעבוד את האדמה שלו?
מה לעשות? זה חלק מה...
מה
זה? למה למשוך את זה עד פסח? ככה נראה לי.
למה לא? שימשוך עד פסח, מה יש? מה קרה? אתה יודע מה, זה קשה זה להגיע לירושלים? עם החמור שלו ועם עוד כבשה עכשיו? זה מה אתה? אל תגזים. ויאמר משה אל בני ישראל, ככל אשר ציווה השם את משה. עד כאן קורבנות המוספים. נכון? קורבנות המוספים, כן, הם הסיום של פרשת פנחס. פרשת פנחס עוסקת בשתי קדושות, קדושת האדם וקדושת הזמן. נכון? ומהי הקדושה השלישית? קדושת המקום. בשביל זה יש לנו פרשיות מתות ומסעי. מתות ומסעי יש להם תפקיד מאוד מיוחד, הם הפרשיות של הגמילה מן המדבר. אתם זוכרים, ספר במדבר אמרנו שהוא ספר הבעיות. איך מתמודדים עם בעיות? בהתחלה הכל מסודר, בסוף הכל מסודר, הבלגן באמצע. הסדר פרשת במדבר ובפרשת פנחס. ובאמצע נסו בעלותך אשלח קורח חוקת בלק, פנחס כל זה הבלגן. אז בשביל מה מתות ומסעי? זה בשביל לרפא בעיה אחרת, וזה ההפנמה של המדבר. מרוב תרופות יש התמכרות. אז צריך גם תרופה לתופעת הלוואי של התרופה, וזה פרשיות מתות ומסעי. כן.
מה זה ככל? למה ככל?
למה לא כתוב? כאשר ציווה, או כל אשר ציווה, כן, מה זה ככל אשר ציווה השם את משה? אתה יודע מה? אני לא יודע. לא יודע. אין לי מושג. אבל זו שאלה יפה.
שיר מקום לקדושת המקום.
להשאיר מקום, אבל מה ככל פותר?
זה לא הכל, האדם והזמן.
האדם והזמן.
היה רק אדם.
נו, אבל מה המילה, איך זה פותר את הבעיה של ככל?
ככל זה לא הכל. כאילו,
זה לא הכל?
זה לא הכל, אבל זה לא כך פשוט מה שאתה אומר. אולי תסתכל לרגע אחד ברשי על הפסוק הזה, תראה דבר מפתיע. רשי אומר, ויאמר משה אל בני ישראל, להפסיק העניין, דברי רבי ישמעאל. לפי שעד כאן, דבריו של מקום, ופרשת נדרים, שמיד מה אחר כך, מתחלת בדיבורו של משה. הוא צריך להפסיק תחילה ולומר שחזר משה, ואמר פרשה זו לישראל. שאם לא כן, יש במשמע שלא אמר להם זו, אלא בפרשת נדרים התחיל דבריו. כלומר, רוצים להגיד לך, תדע לך שמשה אמר גם את זה. אבל יש משהו שלא ברור כאן. הוא אומר כאן שעד עכשיו זה דבריו של מקום, וידבר השם אל משה למור, מכאן ואילך דבריו של משה. אתה מבין מה שאומר כאן? הוא אומר שיש חלק בתורה, שלא הקדוש ברוך הוא אומר, אלא משה אומר. תמוע מאוד, לא? איך אפשר להגיד דבר כזה? אגב, אותו דבר יש לגבי ברכות וכללות שבספר ויקרא, פרשיות בהר בחוקותיי, ששם, פרשת בחוקותיי, שם יש ברכות וכללות, ויש גם ברכות וכללות בפרשת כי תבוא. אומרת הגמרא, ברכות וכללות שבתורת כהנים, כלומר ספר ויקרא, משה מפי השם אמרם, ואלה שבספר משנה תורה, דיין פרשת כי תבוא, משה מפי עצמו אמרם. אוקיי, הרי כל האומר, יש לנו ברייתא מפורשת, כל האומר פסוק זה משה מפי עצמו אמרו, הרי זה אפיקורוס. אז איך אפשר לומר שיש חלק בתורה שהשם, שמשה אומר מפי עצמו? אלא, מוכרחים לומר, אם רוצים לעשות... אם לא רוצים לומר שיש פה מחלוקת בין התנאים, כן? רוצים גישה הרמוניסטית, מוכרחים לומר שבהתחלה משה אמר מפי עצמו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תראה מה שאמרת כל כך יפה, כיוונת לדעתי. תכתוב את זה בתורה. יוצא שמשה כותב מפי השם את הדברים שאמר מפי עצמו. כיוצא בזה מצאנו בפסוק אחר בספר שמות למשל. מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. מי אמר? פרו אמר מפי מי? מפי עצמו. אבל זה פסוק בספר שמות. וכי הוא אמר את הדברים בגלל שזה פסוק בספר שמות? לא, הוא אמר את זה מדעתו. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מה שפרעה אמר תכתוב. זה כבר מפי השם. זאת אומרת, המקור ההיסטורי זה באמת לא מפי, לא מפי השם, זה מפי עצמו. אבל אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה הדברים שאנשים אמרו מפי עצמם, כולל משה, שצריך להכניס בתורה, ואז הופך להיות מפי השם. אבל אז יוצא שיש הבחנה בין פרשת פנחס לפרשת מתות. שפרשת פנחס עדיין שייכת למדבר, פרשת מתות שייכת לארץ ישראל. ובארץ ישראל מתברר שמה שהאדם אומר מפי עצמו עשוי להיות דבר השם. יש קדושה לדיבור. הדיבור, אפילו שטויות, כן? כתוב שיחת חולין של בני ארץ ישראל צריכת תלמוד. כך מובא בויקרא רבה. מה זה שיחת חולין? שטויות. שטויות שבני ארץ ישראל אומרים, זה צריך ללמוד. כגון המשפט המפורסם, יאללה ביי. יאללה ביי, משמעותו שצריך לחבר את ישמעאל ואדום. נכון? יאללה זה פי ערבייה, פי ערבייה, וביי, it's in English. כן? אז זה שיחת חולין של בני ארץ ישראל. או למשל, מה עושים שני ישראלים שנפגשים אחרי שלא פרעו אחד את השני כבר 5 שנים. מה נשמע? יאללה, בוא נשתה משהו. מדברים שעתיים כמה שרע במדינה. לפני שעוזבים אחד את השני, מה אומרים? יהיה טוב. עכשיו, אבל במשך שעתיים אמרת את ההפך. אלא שכל זמן שאתה מדבר באופן מודע, אתה שולט על עצמך, אז אתה אומר שיהיה רע. ברגע שאתה עומד לעזוב, כלומר השיחה הסתיימה, אז אין לך שליטה במה שאתה אומר כל כך, אז יש אוטומציה. האוטומציה מגלה את הסגולה הפנימית, שאתה יודע שיהיה טוב. וכן, שיחת חולין של בני ארץ ישראל, צריכה תלמוד. יש גם, חזל אמרו במקום אחר, שיחת חולין של תלמידי חכמים, צריכה תלמוד. אז מכאן, קל וחומר, אפשר ללמוד, שיחת חולין של תלמידי חכמים שבארץ ישראל, קל וחומר שהיא צריכה תלמוד. אומר הרב קוק, מכאן שתלמידי חכמים צריכים לדאוג שמשיחת חולין שלהם יהיה מה ללמוד. כן. מה?
שיחת חולין בארץ ישראל, זה שיחה שתלמידי חכמים.
כן, משהו כזה. כלומר, יש שיחת חולין שבארץ ישראל, אם אין שיחת חולין של תלמידי חכמים. נכון. אבל זה אומר משהו עצום לגבי משמעות הדיבור. כלומר, שהדיבור בחוץ לארץ זה לא כל כך חשוב. זה רק העברת אינפורמציה. בארץ ישראל הדיבור גם יוצר. זה בדיוק מה שפרשת מתות בא ללמד. כן. הדיבור משמש בחוץ לארץ להעברת אינפורמציה. בארץ ישראל הדיבור יוצר, וזה מה שאנחנו נראה בפרשת מתות שבאה כאן לפנינו. כן.
אבל ידוע שהדיבור
בכלל
זה הוויה, זה כוח על
הוויה, לא משנה בין בארץ ובחוץ. לא, אז כנראה שבחוץ לארץ הדיבור זה לא כל כך חשוב. כן, לכן, למשל, יש דבר תמוע מאוד, בשולחן ערוך, איזה הלכות כתובות? הלכות הנוהגות? הלכות, שולחן ערוך, זה הלכות הנוהגות? בזמן הזה, כן? ככה ביטוי, תמיד. נוהג בזמן הזה. לכן, למשל, אין בשולחן ערוך הלכות סנהדרין, כי אין סנהדרין בזמן הזה. אין הלכות בית המקדש, כן בית המקדש. אין הלכות טומאה, כי אין טומאה בזמן הזה. וכל מיני דברים כאלה, כלומר, הרבה הרבה דברים שכתובים, למשל, ברמב"ם, אינם מובאים בשולחן ערוך. מדוע? כי השולחן ערוך עוסק בהלכות הנוהגות בזמן הזה. אין בשולחן ערוך הלכות לשון הרע. מכאן שלשון הרע, איסור לשון הרע, לא נוהג בזמן הזה. ככה זה יוצא, לא?
לא היה כשנכתב.
מה?
לא היה
מה זה לא היה שייך? אתה אומר, לא דיברו לשון הרע, אתה אומר. בזמן רבי יוסף קארו, כולם היו בסדר גמור, לא דיברו לשון הרע, ולכן הוא לא ראה לנכון לכתוב את ההלכות האלה. לא היה לו זמן. הכל היה לו זמן, כולל הלכות עירובין, והלכות גיטין, והלכות ייבום וחליצה, והלכות נזקי שכנים, אבל לשון הרע לא יצא לו, התפלק לו. כן? רק המגן אברהם, באמת, באור החיים שם, מעריך מאוד כדי להשלים את מה שחסר בשולחן ערוך.
ולי אמרת פעם אחת שהוא השאיר את זה למישהו אחר.
אז הוא השאיר את זה לחפץ חיים. בסדר, החפץ חיים הרגיש את החיסרון במאה ה-19, החפץ חיים התפרסם בזה שהוא כתב את הספר חפץ חיים על הלכות לשון הרע. אבל למה מרן לא כתב?
אולי זה חלק מהם, אולי כי זה כך חשוב לשון הרע,
והשלכות שזה... אתה אומר שזה כזה חשוב, אז הוא רצה שלא ייקשלו בזה, שיהיו שוגגין ולא יהיו מוזידין.
לא הוא רצה, השגחה כתגלה את זה גם... יוקצה
ספר מיוחד, אבל למה חיכינו עד סוף הגלות כדי שיכתב הספר? אלא התשובה, תן לי לדבר, גם לי יש זכות להגיד פה שיעור. התשובה היא שהדיבור בחוץ לארץ זה לא דיבור. זה לא דיבור. אז תגיד לזה או כך, או שבחוץ לארץ אי אפשר שלא להיכשל בלשון הרע, או בשביל יותר פנימי, לשון הרע של חוץ לארץ זה שום דבר. זה עוד לא כלום, כן? הלשון הרע של ארץ ישראל, זה חמור. ולכן, לפני הגאולה, שלחה השגחה עליונה את החפץ חיים לכתוב את הספר חפץ חיים, כדי לטהר את הפה של בני ישראל לפני הכניסה לארץ. כן, ככה היה הרב צבי יהודה קוק אומר, זה הבנו של הרב קוק. כן.
אני לא זוכר
בדיוק
באיזה
פירוש
של התורה,
ושל הרבנית רייזה רבקה, שהייתה אחייניתו של האדרת. כלומר, היא הייתה אשתו השנייה של הרב. כן. כן.
מה?
רבנית רייזה רבקה הייתה אמא של הרב ציודה.
זה הייתה אחיינית של אדם.
מה?
הייתה אחיינית של אדם.
כן. והייתה אשתו השנייה של הרב קוק. כן. האישה הראשונה של הרב קוק זה הבת של האדרת. היא נפטרה, ואז הרב נסע את בת דודתה.
שהיא אמא של הרב
ציודה. כן. היא הייתה הבת של הרב צבי יהודה רבינוביץ' תאומים, אחיו של האדרת. ולכן הרב צבי יהודה קראו צבי יהודה. זה? כן, מה אתה אומר?
אני אומר שבאחד הפירושים לתורה, אני לא זוכר דווקא אחד...
לכן הרב צבי יהודה כותב על האדרת, דודי זקני. יפה. דוז. כן, תוכנת דוז. מה?
להתחיל את השאלה.
בבקשה, שאל.
אחד הפירושים על התורה, אחד, אני חושב שזה אולי זה השפת אמת, אני לא זוכר, מעריך מאוד בהרחבה על, על אבון לשון הרע.
כן.
הרב מרחיב אומר שזה החטא הכי גדול שראינו מאז חורבן הבית, זה החטא שהכי...
טוב, זה עשה שמות, כן? הרי חז"ל אומרים שלשון הרע יותר חמור שקול כנגד גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה וכפירה בעיקר. נו, זה ארבעה דברים חמורים, לא? אז כנגד כל זה לשון הרע. אז אני מבין, מה כל כך חמור בלשון הרע? כן? לשון הרע זה חטא בדיבור, בפה. הפה זה השורה הסופית, השורה התחתונה. כן, הרי בתוך הנפש של האדם מתרחשים הרבה מאוד דברים, ולא הכל יוצא, יש סינון. אבל מה שיוצא זה מה שבפה. יוצא שהפה הוא האחרית. גם ארץ ישראל זה האחרית. הגאולה זה האחרית. לכן יש חשיבות לפה באחרית. מובן?
במובן מסוים, במערכת הזאת מקבלים את זה שיכול להיות כל מיני דברים חיוביים ושליליים בערבוביה בתוך המערכת, אבל מה שיוצא צריך להיות...
בדיוק. מה שיוצא צריך להיות נקי, וזה המשמעות של הגאולה. כן? עד כל זמן שאנחנו בגלות, אין משמעות למה שאנחנו אומרים. כי אפילו אם נדבר כל היום כולו, לא מקשיבים לנו. אבל ברגע שאתה נגאל, אז מה שאתה אומר הוא בעל משמעות. העולם מצפה לדעת מה יש לך לומר. ואז הפה, סך. וזה, לכן חג הפסח הוא החג של פתיחת הפה. לכן האיבר שפועל יותר מכל בליל הסדר הוא הפה. או בשביל להוציא דברים מהפה, או כדי להכניס לפה. כן? מה אתה אומר?
מה עם המעשה?
המעשה. אז זהו, בארץ ישראל הדיבור כמעשה. יש למשל לגבי עדים זוממים. כן, שהגמרא מסכת בבא קמא דנה, האם עדים זוממים זה מעשה או דיבור? אז אומרים שמה זה התורה עשתה דיבורו כמעשה, שנאמר, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות. בסדר? כן, בבקשה.
זה כמה שמעכבת
הגאולה, כן, לזה
שאנחנו לא יכולים
להיגאל
עד שאנחנו לומדים את זה, או שחטא שמעת
הלשון הגאולה, אפשר להגיד אותו דבר, שזה גם זה וגם זה, שניהם טובים. כן.
בכל שנה אנחנו רוצים
מה המקור המדויק שיחת חולין של בני ארץ ישראל? עד כמה שאני זוכר זה בויקרא רבה, אבל אני לא בטוח.
שיחת חולין של בני ארץ ישראל.
כן, ויש גם שיחת חולין של תלמידי חכמים, שיחת תלמוד, בשניהם.
מה הציטוט לשלם? שיחת חולין של בני ארץ ישראל?
צריכה תלמוד. כן.
אז האם יש מקום בתנך כלשהו שכשאדם מדבר, כשאדם הוא נהל משהו, זה פרויקט, אז הוא נמצא משפצת שלפעמים הוא מנוע מלומר דברים מסוים. כמו שדוגמה הרב, מנוע מלומר דברים מסוים בגלל שהוא נמצא משפצת של הרב, והרב מבוכה מהיר וכו'. אז יש דברים שהרב מנוע לא. אז האם גם נתקלנו בזה, נמצא כזה אצל הקדוש ברוך הוא בתנך? בוא נאמר בפה עכשיו, זה כבר נדבר של הקדוש ברוך הוא.
מנוע מלומר דברים מסוימים, בגלל שהוא כביכול, הוא המדבר, הוא... כן, כמו שאנחנו מנועים מלומר דברים מסוימים, פני מעמד מסוים שבו אנחנו נמצאים, אז גם הקדוש ברוך הוא בתורתו, יש דברים שהוא מעלים.
שהוא מנוע מלומר?
שהוא מעלים, כן, מפני כבודו של זה. למשל, העלימו הכתוב. למשל, יש דיון על זה בגמרא. מי זה היה המקושש? אז רבי עקיבא אומר שהמקושש זה צלופחד. אמר לו רבי אליעזר, בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן עליו את הדין. כי אם זה לא הוא, אז למה אתה שיקרת עליו? ואם זה הוא, הרי הכתוב העלימו, למה אתה מגלה? כן. בסדר.
כמו שהעלים את יעקב
וקורח? כן, כמו שהעלים את יעקב וקורח. גם השתיקות של התורה, יש מה ללמוד ממנה. יש דברים שהתורה משתיקה לחלוטין. למשל, את חייו של משה. משה רבנו חי 120 שנה. מה אנחנו יודעים על חייו? 3 שנים. אם כן, יש 117 שנה של חיי משה, שאנחנו כמעט ולא יודעים עליהם כלום.
למשל,
אני לא חושב שהוא חוזר בתשובה דווקא, אני חושב שהוא תינוק שנשבע, זה משהו אחר. אבל לא, זה לא אותו דבר. אבל 117 שנה של חיי משה לא הוזכרו בתורה. אז אם כן, מה קרה? באותם הימים. התורה לא רוצה לספר. כן? יש כמה דברים כאלו, על אברהם אבינו. אפילו כבשן האש לא הוזכר בתורה. טוב, אז בואו ננסה עכשיו להבין מה זה הסיפור הזה של פרשת מטות ומסעי. פרשת מטות, שהיא תחילת ההכנה של האומה לצאת מגלותה לארץ ישראל, מגלה לנו את קדושת הדיבור. עד כדי כך שיש גם קדושת הדיבור של משה. שמשה אומר את הדברים מפי עצמו, זה דברי משה, ועם כל זה, זה בתורה. כן? זה המעלה של ארץ ישראל, שהדיבור הארץ ישראלי מקבל ערך של תורה. ומה הוא מלמד? דווקא פרשת נדרים. בואו נראה מה אומרת פרשת נדרים. היא אומרת דברים די מפתיעים. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל למור, אני קורא כאן בפרק למד, פסוק ב'. זה הדבר אשר ציווה השם איש. כי ידור נדר לשם, או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו. ככל היוצא מפיו, יעשה. טוב, יש הרבה הרבה פה מה ללמוד משני הפסוקים האלה. נלך לאט, לאט. קודם כל, מה זה אומר הסיפור הזה? שאם אדם נודר נדר, או נשבע שבועה, הוא צריך לקיים את דברו. זה אומר שהאדם יכול להמציא מכוח דיבורו דת חדשה. כן? למשל, אם אדם, אני שואל שאלה, האם מותר לפי ההלכה לאכול בננות? מותר או לא? מותר. ואם אדם נשבע שלא יאכל בננות? אם הוא נשבע שלא יאכל בננות והוא אכל, על איזה איסור עבר? על איסור דאורייתא. כלומר, הוא המציא לעצמו מצוות לא תעשה חדשה, לא תאכל בננות. עכשיו, אם אדם, האם אדם חייב לאכול בננות? לא. ואם אדם יישבע לאכול בננות? חייב. זאת אומרת, שאם הוא לא יאכל, הוא עובר על מצוות עשה. ואכלת בננה. זאת אומרת, האדם חידש לעצמו מצוות עשה, ומצוות לא תעשה. שאלה, האם יש חובה לאכול מצות בליל פסח? יש. ואם אדם נודר מן המצות, אסור לו לאכול מצה בליל הסדר. כלומר, הוא ביטל מצוות לא תעשה מן התורה, מכוח דיבורו. דיבורו מונע ממנו קיום מצוות עשה. מה אני אמרתי? אם אדם נודר מן המצה, אז הוא יכול לבטל מצוות עשה. נכון? מה? הוא לא יכול להישבע שלא לאכול מצות, אבל הוא יכול לדור מן המצה. מסכת נדרים, שבוודאי למדת אותה, מלמדת את ההבדל הזה. כן? שבשבועה הוא לא יכול, כי הוא מושבע ועומד מהר סיני, אז שבועה לא חלה על שבועה, אבל נדר כן יכול לחול על המצה. כלומר, זה לא שהוא פתר, זה לא שהוא ביטל מצוות מצה, אלא הוא אסר על עצמו כל מצות שבעולם, כאילו שכל המצות שבעולם אצלו מורעלות. אז החיוב לאכול מצה קיים, רק אין לו על מה לחול. אז הלכה למעשה, אסור לו לאכול שום מצה בליל הסדר, ולמרות שיש מצוות עשה בתורה, יש לו מצוות לא תעשה שלא לעבור על נדרו, ולכן הוא בזה מבטל מצוות עשה. אם כן, מצאנו כבר שלוש דברים, שהוא יכול לחייב את עצמו במצוות עשה חדשות, במצוות לא תעשה חדשות, והוא יכול לבטל מצוות עשה שכבר קיימות. מה הוא לא יכול לעשות? לבטל מצוות לא תעשה. זה אין דרך. הדיבור לא מצליח לפגוע בזה, אבל הדיבור משנה בשלושת התחומים האחרים. כלומר, שפיו של האדם יוצר תורה. ההלכה הזאת היא אגב נכונה גם בחוץ לארץ, אבל היא מתגלה דווקא על סף הכניסה לארץ. מובן? טוב. אז אני פה חוזר לדברים. ויותר מזה, מי אומר את זה? משה אומר את זה. עכשיו, מה משה אומר? באיזה שפה משה אומר את זה? נסתכל רגע אחד בפסוק ב'. וידבר משה לראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם. כלומר, הוא אומר, השם אמר את זה. אבל רשי אומר לך, משה אמר את זה מעצמו. ויאמר משה אל ראשי המטות. לא כתוב וידבר השם אל משה לאמור. עכשיו, יותר מזה. אומרת הגמרא, כל הנביאים, ניבאו בקו. כן? כשהנביא מדבר, אומר, קו אמר השם. גם משה לפעמים אומר, קו אמר השם. יש כמה מקומות שמשה אומר, קו. נוסף עליהם משה, שנתנבא בזה הדבר. כלומר, הביטוי זה הדבר, נחשב בעיני הגמרא, כמדויק יותר ועליון יותר מקו. כי קו יש משמעות של כמו.
זה גם קושי.
מה?
זה גם קושי, אבל למשה.
מה? למה זה קושי למשה?
ראינו שזה כזה תעשור.
לא, כזה, זה. יש כמה מקומות, כתוב בתורה, זה הדבר. זאת אומרת, זה הדבר כמובן שזה מדויק. שנבואת משה היא עולה על נבואת שאר הנביאים, ולכן מכוח האמירה זה הדבר, יכול להתחדש מעלה עליונה בדיבור, ששאר הנביאים לא היו יכולים לגלות.
זה המקומות שהתקשה
משה? לא, זה לא המקומות. כשכתוב זה, זה מקומות שבהם נתקשה משה, אבל זה הדבר, זה משהו אחר. כן, צריך לו גם רשי, אני חושב, הוא מביא את זה. משה נתנבא בכה אמר השם, כחצות הלילה, והנביאים נתנבאו בכה אמר השם. מוסף עליהם משה, שנתנבא בלשון זה הדבר. נכון? מובן? טוב. מה?
כמה מקומות שכתוב זה או הזה, משהו כזה,
כשכתוב זה, זה משהו מראה באצבע. אבל פה אני לא מדבר על מראה באצבע, כי לא כתוב זה, כתוב זה הדבר. כן, יש פה דיוק, יש פה דיוק, כן. זה אפילו דבר שאתה יכול להראות באצבע, נגיד זה הדבר, למרות שזה דיבור. בסדר? זאת אומרת שהדיבור פה מקבל ממשות. כן, בבקשה. מה ההבדל בין נדר לשבוע? זה הבדל תהומי. בין נדר לשבוע? אין מה להשוות בכלל. השבועה חלה על האדם, והנדר על החפץ. הביטוי חפצה וגברה שמשתמשים בו בישיבות, מקורו בהלכות נדרים. זאת אומרת, שאם אדם למשל נשבע שלא יאכל בננות, זה הוא אסר על עצמו את האכילה. הבננה לא מעורבת בעסק. אבל הוא אומר, בננה זו אסורה עליי, זה נדר. אז הבננה הופכת להיות כמו חפץ של איסור, כמו חזיר, כמו דבר תמה וכדומה. ברור? ביחס אליו כמובן, הוא לא יכול לאסור לאחרים. אז זה הבדל בין חפצה לגברה. זאת אומרת שהנדר חוזר לשורש יותר עליון מהשבועה. למרות שבתודעה של בני אדם, שבועה חמורה יותר מנדר. אבל מצד דיני התורה זה בדיוק הפוך, שהנדר עליון מן השבועה.
מה?
הנדר יכול לבטל מצווה. השבועה לא יכולה. למשל, הגמרא אומרת ככה, שבועה כנשבע נדר כנשבע בחיי מלך, שבועה כנשבע במלך עצמו. אז מלך עצמו זה יותר או פחות מחיי מלך? אז לפי חכמי הקבלה, חיי מלך זה יותר עליון, כי זה מה שמחיה את המלך. כן? טוב, בוקר טוב. האדם אינו ממציא דת חדשה. התורה נתנה לו אפשרות לחייב עצמו. זו אינה דת חדשה. חיים מימון היקר, תמהני עליך. זה לא הסגנון הרגיל אצלך. רוזי, למה אתה לא מגיע לכיתה כבר? זהו, נמאס. מה זאת אומרת? התורה נתנה לו אפשרות להמציא דת חדשה. ואגב, מאוד מעניין, האופן שבו נתגלתה האפשרות שהתורה נתנה, על ידי דברי משה מפי עצמו. אז איך נקרא לזה? אם לא דת חדשה. ולכן יש גם המושג דת, במקרה הזה הוא מוצדק. כי דת זה דבר פרטי. וכאן יש, אדם עושה לעצמו את הדתות הפרטיות שלו. בבקשה. הוא לא יכול לאסור, לא לאסור, לאסור דברים על אחרים. מה?
הקדש דבר ש...
הקדש זה משהו אחר. אני לא דיברתי על הקדש. דיברתי על נדר ושבועה. הקדש זה משהו אחר. יש גם סוג של נדרים, יש סוג של הקדשות הנקראים גם כן נדרים, וזה לא מה שנדון כאן. למשל, נדרי קודשים, שאדם נודר בהמה זו למזבח. זה לא על זה מדובר פה. פה מדובר על נדרי איסר. כן, יש שני סוגי נדרים, גם זה צריך להסביר. יש נדרי הקדש, שלא נידונים בפרשה הזאת בכלל, שזה שאדם, נגיד, נודר בהמה זו למזבח, ויש נדרי איסר, שזה מה שנידון כאן, שהאדם אוסר על עצמו. בסדר? זה בקשה, לא להרבב דברים. טוב. עכשיו, מה שכתוב כאן הוא שצריך לקיים את הנדרים. נכון? מה שכתוב? מה חז"ל למדו מזה? שאפשר לבטל נדרים. איך חז"ל למדו את זה? פסוק ג' איש כי ידור נדר לשם או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו. מה זה לא יחל דברו? אמרו חז"ל, מכאן שאפשר לחלל נדרים. לא על ידי עצמו, אלא, אז מי יחלל? לא. החכם. איפה כתוב שהחכם יכול לעשות את זה, או שבדין יכול לעשות את זה? זה כתוב. כתוב פסוק ב'. וידבר משה אל ראשי המטות. לבני ישראל למור, זה הדבר שציווה השם. למה צריך לדבר עם ראשי המטות? שידבר עם בני ישראל, אם זה הלכות נדרים של כולם, זה נוגע לי כמו לראשי המטות. למה צריך לדבר אל ראשי המטות? מכאן שדבר זה מסור לראשי המטות. מה זה? לא, הם יקבעו אם הנדר הוא נדר או לא. לכן לא יחל דברו מכוח עצמו, אלא ילך לראשי המטות, והם יתירו לו אם צריך. לעשות התרת נדרים. עכשיו, זה דבר תמוע מאוד. כלומר, התרת הנדרים רמוזה בתורה ברמז קל. זה מה שכתוב במשנה במסכת חגיגה, היתר נדרים פורחים באוויר ואין להם על מה שיסמוכו. זה המשנה במסרת חגיגה. כן? היתר נדרים, פורחים באוויר, ואין להם על מה שיסמוכו. יש פה שאלה. אם נודר לגנוב, מכוח מה לא חל הנדר? נדר יכול לחול רק על חפץ, לא על פעולה. שבועה יכולה לחול על פעולה. להישבע הכוונה דבר שהוא הגברה, שהאדם מתחייב לעשות. מה שאין כן לגנוב, והאדם לא יכול להישבע לגנוב, כי הרי הוא כבר נשבע בהר סיני שלא יגנוב. ואין שבועה חלה על שבועה. מה שאין כן נדרים שחלים רק על חפצים. אז אין לו חפץ שהוא יכול להכיל עליו את נדרו בנושא הגניבה. אדם שנודר שלא ילך לחמותו. צריך לברר באיזה לשון אמר, ואיך אמר, ולמה אמר. טוב, בסדר.
אם אני חושב בבית, אני שומע כאילו הרב מצרף אותנו.
מה זה?
אתה קומע את דברים כאלה.
לא הבנתי, מה אתה שואל?
אני שומע כאילו פעם שאנשים כאלה אומרים, הרב כן רוצה לפתח.
אבל צריך ללכת לרב.
כן.
בסדר, לכן יותר נדרים זה לא דבר פשוט.
שאלת אם זה נדר, אמרת אם זה נדר או לא. כאילו אמרת רק אם רק בפעולה, על החפץ. אבל פה שהוא רק לדור לא ללכת, זה לא
חייב. אז אני אומר, זה צריך לברר מה הוא אמר. כי לפעמים דבר נשמע לשון נדר והוא באמת שבועה, לפעמים דבר נשמע שבועה והוא באמת נדר. יעיין הכבודו ביורה דעה, זה חלק בשולחן ערוך, ששם כתוב הלכות נדרים. הרבה 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 סימנים. בסדר? אז לא ככה. אגב, תדע לך שבמשך 80 שנה בישיבת הגאונים, מאז רב יהודה גאון, לא לימדו מסכת נדרים. מדוע? מפני שהעם היה פרוץ בנדרים, ולכן החליט רב יהודה גאון, לא לומדים יותר מסכת נדרים. במשך 80 שנה הפסיקו עם זה, לא עוד, אלא הפסיקו להתיר נדרים. כן? זה דבר תמוע מאוד. התלמוד אומר שאפשר להתיר נדרים. המשנה אומרת אפשר להתיר. התורה אומרת שאפשר להתיר נדרים. רב יהודה גאון אומר, לא, אצלי לא מתירים נדרים. זה מדבר זה. מה? מה היו באיסור? מה זה חיו באיסור? מי שנדר, נדר, אכל אותה. אכל אותה, כן? עכשיו, צריך להבין משהו. רב יהודה גאון חי בתקופה שבה האסלאם התפשט בעולם. ובאסלאם, הנושא של שקר, זה לא... אין איסור, למשל, לפי האסלאם לשקר. עכשיו, היהודים לא משקרים, נכון? כתוב מפורש. איך כתוב? לא רק מדבר שקר, יש פסוק... לא יימצא בלשונם לשון כזב. יש איזה פסוק הזה, שכחתי את הפסוק, שעם ישראל הוא בנים לא ישקרו. בקיצור, אנחנו עם שלא משקר. אז אם אתה עושה יותר נדרים, זה נשמע כאילו שהיהודים תחמנים. אז בתקופה הזאת רב יהודה אמר, אנחנו נראה להם, הם משקרים, אנחנו לא. לכן אתם שים לב, בשפה הערבית חסרה האות פ. כן. האם הנוצרים כאשר צרפו את הפסוק האחרון של הפרשה הקודמת לפרשת הנדרים רצו לתרץ את האופן בו נאמרה פרשת נדרים מפי משה? יכול להיות. כן, זה באמת יש מקום לדון על זה. מה? מי שיש לו פה, יש כאלה שאין להם פה. מה? אתה אומר שבערבית יש עוד פה? יש האות פה בערבית?
יש משהו
שמגיע לבית אור. כן? לא. אלא בערבית החדשה, כדי לכתוב מילים לועזיות שיש בהם פה, אז הם המציאו סימן חדש. הדבר הזה עם שלוש נקודות למטה, נכון?
לא. דבר על נקודה אחת למעלה.
עם נקודה אחת למעלה זה פה. 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 בסדר? אלא שהם המציאו כל מיני סימנים חדשים כדי שזה ייחשב כמו פה. כן. כן.
חשוב מאוד אומר, חלק כבוד הנשיאים, עמדת תחילה. אחר כך ללמד, בני ישראל.
צריך לקרוא עד הסוף את רשי. בדיוק מה הוא מביא. אם
קוראים
את רשי, גם אני
הסתכלתי,
אם אתה
קורא
את רשי
עד הסוף. כן, יש המשך ברשי. יש המשך לרשי. כן? עכשיו אני רוצה להגיד פה משהו. אז יוצא לפי זה שהיתר נדרים תלויים באוויר. למה? כי התורה לא רצתה לכתוב במפורש שאפשר להתיר נדרים. מדוע? כי התורה עושה כמו רב יהודה גאון. התורה רוצה שלא יהיה לך קל להתיר. לכן גם כשמישהו נודר נדר, אפילו שמבחינת ההלכה יש סיכוי טוב להתיר לו, ההנחיה בשולחן ערוך היא שהרב יתרטר את הנודר. כן, יגידו, באמת זה בעיה, צריך לחשוב על זה, תבוא מחר, חולה. כדי שאנשים ייזהרו בדיבור. עכשיו, אני רוצה פה להבין עוד פעם, וידבר משה אל ראשי המטות. האם זה הביטוי הרגיל בתורה לחכמים? בתורה, חכמים אומרים, זקני העדה, עיני העדה, כן, שופטים, יש כל מיני ביטויים בתורה. ראשי המטות, זה בדרך כלל פונקציה שהיא, אני אומר, של הנהגה, היא פונקציה פוליטית. מי שמנחיל את הארץ, מה זה קשור פה להלכות נדרים? וחוץ מזה, זה משתמע כאילו שכשאני נודר נדר, אם אני רוצה להתיר אותו, אני צריך ללכת לראש המטה שלי. למה שאני לא אלך לשופט משבט אחר? כן? אלא כנראה שאם אתה לא מהמשפחה של הנודר, או אתה לא מהעדה שלו, אתה לא יכול להבין אם הנדר היה רציני או לא. כלומר, אתה צריך להכיר את עולמו, את עולם האסוציאציות שלו. כן? בעדה מסוימת, בכפר מסוים, מילים מסוימות יש להם משמעות, ומילים אחרות אין להם משמעות. בסדר? ולכן אתה יכול להתבלבל לחלוטין. אתה יכול לפגוע במישהו, בגלל שאתה לא יודע את השפה שלו. לכן יש עניין פה של בירור הזהות של הנודר, על ידי מי שעומד בראש המטה שלו. וזה בארץ ישראל גם כן מתגלה, שיש חשיבות לזהות של מקבל התורה. לא רק לתוכן של התורה עצמה. אני מקווה שזה קשור לשיעור, גם אני. אבל תמיד רציתי להבין. אני לא מבין את נוסח התרת נדרים בראש השנה, שבו אנו מתירים את הנדרים שעתידים אנו לעשות. ולמרות זאת, שנה לאחר מכן, שוב אנו עושים התרת נדרים. תודה. אנחנו לא עושים התרת נדרים בראש השנה. מישהו עשה פה התרת נדרים בראש השנה? מה? הוא התכוון לערב ראש השנה. משהו אחר. אז הוא לא התכוון למה שהוא שואל. טוב, על כל פנים, אנחנו עושים בערב ראש השנה התרת נדרים. כן, זה בלוף. לא, זה לא רציני. אומר לכם את האמת. אדם שנדר נדר, הוא צריך ללכת לחכם ולא לסמוך על מה שעשה בערב ראש השנה. אבל זה מאוד עוזר להרגשה הטובה. שמה, התרת נדרים שיש מעדות המזרח, אתה מתכוון, שעושים בימי שישי. כן, כן, הכל, תראה, זה בגלל חומרת האיסור של נדרים, במיוחד בתורת הקבלה, שמאוד מחמירים בדבר הזה, ולכן הבן איש חי הרגיל לעשות התרות נדרים ככה כל הזמן. יום שישי ו-40 יום לפני ראש השנה וכל מיני דברים כאלה. זה מועיל משהו.
של הנדרים
שאדם
לא ידע אותם.
כן, הוא לא שם לב, זה מועיל, כן. אבל סתם ככה, זה לא... כן, זה מועיל לתודעה, זה אני מסכים, כן, כן. אבל אל תסמכו על הדברים האלה, כן. יש לפעמים נדרים שאי אפשר להתיר אותם גם. יש לפעמים, אדם עושה שטויות, והתחייב, וזהו, אכל אותה, כל החיים. אין מה לעשות, כן? מה זה אין נדר שאי אפשר להיות? אני מצטער מאוד, אתה כבודו סותר משניות מפורשות וסעיפים מפורשים בשולחן ערוך.
זה לא מהרב למדתי, אין נדר שאי אפשר לעשות
אותו. ואני למדתי בשולחן ערוך ובמשנה. מה זה ספק?
למדנו את זה מיפתח, למדנו את זה...
מיפתח זה משהו אחר? יש הרבה נדרים שאפשר להתירם, ויש נדרים שאי אפשר להתירם. אני לא רוצה להגיד לכם, כי אני לא רוצה שתתחילו לנדור נדרים כאלה, ובסוף לא תוכלו לצאת מזה. לא, לא. אבל יעיין הכבודו בשולחן ערוך, איזה נדרים אי אפשר להתירם, וגם במשנה, נדרים שאי אפשר להתירם. ויבוא מי שיאמר, יבוא מי שיבוא, לא משנה, הוא לא יכול לחלוק על משניות ועל שולחן ערוך מפורש, מצטער. כן. טוב. מה? אתה רוצה שאני אענה עוד פעם? לא, לא, בסדר. עניתי לו, כן.
השאלה התחתונה לא ניתן.
לא, עניתי, עניתי. מעניתי. טוב. אז אם כן, וידבר משה לראשי המטות, כלומר אתם רואים פה אנחנו נכנסים לעולם רוחני, שונה מכל מה שראינו עד עכשיו. שפה יש שותפות גם של משה, גם של הנודר, גם של ראשי המטות, ביצירת תורה, מכוחה של ארץ ישראל. עכשיו, בעצם, על מה מדובר פה? פסוק ג' איש כי ידור נדר. האם זה כולל אישה? האם זה כולל גם אישה? כן. שכתוב איש כי ידור, זה כולל גם אישה. אבל פסוק ד' כתוב ואישה. אז מה? אז איש... אלא שבאישה יש דינים נוספים. אבל מה שכתוב בפסוק ג' נוגע גם לאיש וגם לאישה, פסוק ד' נוגע רק לאישה. עכשיו, יש משהו מאוד מיוחד בפסוק ג' לעומת פסוק ד'. פסוק ג' לומד, אנחנו לומדים ממנו, התרת נדרים. לעומת פסוק ד' ואילך, שאנחנו נלמד הפרת נדרים. מה ההבדל בין התרה לבין הפרה? מה?
מה בעצם המשמעות של נדר עם כל הקיום שלו? נשאר את זה הפוך. יש ערך חיובי לקיום של נדר?
האם יש ערך חיובי לקיום של נדר? נדרי לשם, השלמה. אני יוצר.
אם אני נודר נדרים מסוימים לשם, אז בעצם הוא רואה, יש לזה פעם חיובי כאילו מבחינת השם? אני נדור נדרים?
יש נדרים שזה חיובי לנדור, יש נדרים שזה שלילי לנדור. זה כתוב שטוב שאדם ידור בשעת צרה. או נדרים לעשות מצוות, שאדם נדרי זירוזין, שאם אדם יודע שהוא נכשל בעבירה, אז הוא נודר נדרים כדי למלט מן העבירה. יש כמה דברים שזה. אבל סתם נדרים זה נדרי רשעים, אומרת המשנה. שאנשים נודרים בשעת כעסם. הם כועסים ואז הם נודרים. ולכן זה רשעים שנודרים. ויש פסוק, טוב אשר לא תידור, יש פסוק כזה. טוב אשר לא תידור, מי שתידור ולא תשלם. המחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. טוב מזה ומזה נודר ומשלם, או טוב מזה ומזה שאינו נודר כלל. כן? מחלוקת. כן. על כל פנים, נדרים זה עולם בפני עצמו. אני עכשיו לא נכנס לכל הלכות נדרים, כי יש הרבה מה ללמוד מזה, פרטי פרטים לרוב. אבל זה מי שמתעניין, וכל אדם צריך להתעניין, ילמד ביורה דעה, הלכות נדרים. יורה דעה זה חלק בשולחן ערוך. עכשיו, איפה היינו? מה ההבדל בין התרה לבין הפרה? להתיר זה כמו להתיר קשר. כן? יש קשר מסובך, מה עושה אדם? פותח מכל מיני צדדים, מתיר, ואז בסוף יוצא לו חבל ישר. אז אומרת, אז יוצא לפי זה שכשאני מתיר, בעצם אני חוזר למצב הקדום של החבל. החבל היה ישר, הוא הסתבך, אני מתיר אותו, חוזר להיות מה שהיה. לעומת זה, הפרה זה כמו עם מספריים, מגז גייז, אומרת הגמרא. לעומת זה, אני חותך. אז בעצם אני מבטל משהו שהיה. כלומר, יש בעצם, במילה הפרה, לבריאות יש ממד של כביכול עבירה. זה לא עבירה להפר, אבל יש בזה ביטול של מה שהיה. אז יוצא לפי זה שמה יותר עליון, ההתרה או ההפרה? ההתרה יותר גדולה. זה גם בתשובה, זה דומה קצת להלכות תשובה. שבתשובה מתברר, שני אפשרויות, או זדונות לשגגות, אז יוצא שאני קצת לא בסדר, יש גגה, יש גגה, למרות התשובה. וזה בתשובה מהירה, אבל יש זדונות לזכויות בתשובה מאהבה, שאז מתברר שבעצם לא היה חטא בו, לא היה חטא בו בכלל. כן? מה? זה, כן, זה ההבדל בין חוכמה ובינה. כן? חוכמה מתירה, בינה מפרה. כן? זה, גם הרב קוק באורות התשובה, יש לו פרק שלם על שלושה סוגי תשובה. תשובה מצד הבינה, תשובה מצד החוכמה, ותשובה מצד הכתר העליון, שזה עוד יותר, שמעולם בכלל לא היה פה שום מעשה ולא כלום.
תינוק שנשבע צריך התרה.
האם תינוק שנשבע צריך התרה? לא, הוא לא צריך התרה.
לא, הקגילה עליה.
אני מבין, אבל זה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש מצד אחד, ורב ושמואל מצד שני. האם תינוק שנשבע צריך להביא קורבן בכלל, על חילול שבת שלו או לא? כן? זה מחלוקת מעניינת, צריך לדון עליה. אז על כל פנים, פסוק ג' מדבר על התרה, והתרת החכם היא בעצם, היא פותחת פתח. מה זה היא פותחת פתח? היא מבררת שהנודר, כשהוא נדר, לא ידע מה הוא אומר באמת. כלומר, הוא לא כלל בתוך כוונתו אפשרות שאם זה יהיה כך וכך, אז אני לא אדור. לא הייתי נודר. כלומר, לו ידעתי שאגיע למצב כזה וכזה, לא הייתי נודר. אז זה נקרא פתח, המברר שכוונתו לא כללה את הכל, ואז על יסוד זה אפשר להתיר את הנדר. לעומת זה, הפרת נדרים, זה מה שנוהג בין נשים. ואישה, כי תדור נדר לשם, ועשרה יישר בבית אביה בנוריה, ואז יש פה הלכות רבות שנעסוק בהן בפעם הבאה, בעזרת השם יתברך. שלום.